עד היום, 03 מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף, orf.org.il או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף. מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם העסקים? הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
יום שלישי, פעמיים כי טוב, אמצע השבוע, אמצע היום, 12 בצהריים, אנחנו הזכייניסטים. אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. עסקים וזכיינות בזירה הבינלאומית. התוכנית שלנו היום מיועדת לאלו מכם שאולי ירצו לייבא זיכיון של מותג אמריקאי לישראל וגם לבעלים של מותג ישראלי מבוסס ומצליח שחולם להתרחב לארצות הברית. אז מהם הצעדים הראשונים שיש לקחת בחשבון כשחושבים לייבא מותג מארצות הברית לישראל? מה הפרופיל המתאים ביותר ליזם שרוצה להיות נציג של מותג אמריקאי כאן בישראל? מהם היתרונות בלהיות נציג של מותג אמריקאי בישראל? ומהם היתרונות והחסרונות בקיומה או בהיעדרה של חקיקת זכיינות? איך ניתן להיעזר בחברה של האורח שלנו, ביל אדוארדס, בתוכנית בפיתוח מותגים ישראליים ברחבי העולם, וכמובן סטיבן יספר לנו על ההזדמנויות החמות לזכיינות בינלאומית מארצות הברית ליבוא כאן לישראל. אז על השאלות האלה ועוד ועוד ישיבו האורח שלנו, שנקבל אותו בברכה. Welcome, ביל אדוארדס. וויליאם ביל אדוארדס, שהוא איש עסקים מנוסה מארצות הברית, הבעלים של חברת הייעוץ EGS, שמחזיקה משרדים בעשרות מדינות ברחבי העולם ומייצגת עשרות רשתות מזכות ומותגים בינלאומיים מצליחים. וכמובן, אם אתם מתכננים לייבא מותג לישראל מארצות הברית, להרחיב את הרשת המזכה שלכם לארצות הברית ולמקומות אחרים בחול, אם אתם זכיינים בדרך או כבר זכיינים קיימים ברשתות, התוכנית שלנו, הזכייניסטים, היא בשבילכם, כי אנחנו, הזכייניסטים, מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים לדעת וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. אני רוצה להציג, לפני שנתחיל, את הפרטנר המופלא שלי לתוכנית הזאת, סטיבן וולפסון, שהוא הבעלים והמנכ״ל של המכון הישראלי לזכיינות. הכתובת לזכיינות בישראל והבאי הידיעה, אוטוריטה לזכיינות בינלאומית, מי שרוצה לייבא מותגים לישראל או להוציא מותגים לחול, סטיבן הוא הכתובת שלכם. סטיבן, מה נשמע? איך אתה מרגיש? מה שלומך?
אני מרגיש מצוין, כרגיל, ואני רוצה להגיד, I want to thank you, Bill, for coming to our show. It's nice to have you here.
It's very nice to be here. I appreciate being in Israel, and I appreciate you inviting me to this great show.
Okay. אז כן, ביל אומר שקודם כל הוא אומר תודה שהזמנו אותו לפה, ויאללה, נתחיל.
נתחיל, גם נתחיל. תגיד, סטיבן, תכלס, בוא נתחיל לדבר. מהם הצעדים הראשונים ש... לצורך העניין, אני יזם, אני חושב עכשיו לייבא מותג בינלאומי מארצות הברית לישראל. מהם הצעדים הראשונים שאני צריך לקחת בחשבון?
קודם כל, לקחת בחשבון שארצות הברית, להביא רשת מארצות הברית לפה, זה קצת הפתקה אחרת מזה שבארצות הברית יש חוק זכיינות, כן. וכל הרשתות שבמספר בסביבות ה-3,000 רשתות בארצות הברית, כולם יודעים על פי סטנדרטים מאוד גבוהים, על פי חוק זכיינות אמריקאי, ומאוד מאוד חשוב להפנים את העובדה שאם אתה רוצה להביא אחד מהרשתות האלה, אז אתה מביא חלק מאמריקה לפה.
כן.
צריכים לדעת לשתף פעולה עם ה... שתבינו, ישראל הוא יכול להיות רק מדינה אחד מתוך הרבה.
כן.
הם, המחלקת הבינלאומי שלהם עובדים מול 30-40 מדינות, אז אתם בעצם הופך להיות חלק של הקהילה, של
המאסטר פרנצ'ייזיז.
של המאסטר פרנצ'ייזיז, של הקבוצות, והם לא יתנו איזה, הם לא ימציאו את הכל מחדש בשביל הישראלים. אז הישראלי צריך לעמוד לפי הקריטריונים שלהם, ובנוסף, גם כמובן לעשות את השיעורי בית, לדעת טוב מאוד אם אכן הברנד והמוצר מתאים לישראל, וכל מה כל שאר הדברים שאנחנו מדברים עליהם, תוכניות עסקיות, וגם לקחת, ועוד פעם אני מנגיש, לקחת עזרה בבית המשפטי, לקחת עורך דין שיוכלו לעזור לכם להבין היטב את התנאים שאתם נכנסים בהם.
כן, אנחנו נדבר הרבה על העניינים האלה, גם המשפטיים, גם העסקיים. מתארח אצלנו בזכייניסטים, אורח משובח במיוחד, וויליאם ביל אדוארדס, שהוא באמת עם הרבה מאוד ניסיון, שנים רבות של ניסיון מהשטח, מרצפת הייצור, הוא ממש התחיל מלמטה, ועשה דרך מדהימה, והיום מייצג עשרות רשתות בינלאומיות. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה לשיר, ומיד אחרי השיר נחזור ונעמיק בשיח שלנו, גם על רשתות בינלאומיות, גם על יציאה החוצה מישראל לארצות הברית. בקיצור, יהיה מעניין, אתם מוזמנים לחזור אלינו מיד אחרי ההפסקה, ואני כבר אגיד לכם שאפשר ליצור איתנו קשר בטלפון 03-677-3636, או 053-807-1213, כאן ברדיו סול. כמובן גם אפשר ליצור איתנו קשר ישירות, גם עם סטיבן וגם עם אנוכי. הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים הזכייניסטים.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
מתארח אצלנו בזכייניסטים ויליאם ביל אדוארדס, שהוא הבעלים של חברת הייעוץ EGS, שמחזיקה מדינות, משרדים בעשרות מדינות ברחבי העולם, מייצגת עשרות רשתות מזכות ומותגים בינלאומיים מצליחים. William, ספר לנו על עצמך. Please tell us a little about yourself, William.
Well, first of all, thanks again for having me on this wonderful podcast and Facebook.
Thank you very much.
I'm from the southern United States, but I've been doing international business now for over 4 decades. And I've lived in 7 countries, and I've actually worked on projects in over 50 countries.
Let me just translate simultaneously. So, okay. אז לביל הוא בעצם ברקע חי בשבע מדינות ומייצג הרבה מאוד רשתות, ובעצם יש לו הרבה מאוד ניסיון בעולם הזכיינות.
כן. Please.
So as far as family, I have 2 daughters and 2 granddaughters. So as an internationalist, one of my daughters was born in Indonesia and one was born in Anchorage, Alaska. So that's an international family.
Wow.
And over the years...
You're walking the talk.
yeah, sort of. I first came to the Middle East in 1974. And it's very different today, of course. Mm-hmm. I've worked now over the years with 40 different franchises, taking them into over 30 countries.
Mm-hmm. Okay.
אז יש לו שתי בנות, אחד שנולד באינדונזיה, נכון? והשני באנקוריג' באיסלנד. איסלנד? לא.
כן.
Yeah? No, Anchorage is from?
Is it
Alaska.
Alaska. Alaska, Alaska. Okay, כן. אז בהחלט בן אדם בינלאומי, והוא בעצם ב-1974 בעולם הזכיינות.
כן.
ואוקיי.
I would like to ask you, Bill, מה לדעתך הם הדברים שצריך לקחת בחשבון כדי להעלות את סיכויי ההצלחה ב... הבאת מותג אמריקאי לישראל או לכל מדינה אחרת.
What is your recommendation in so far as what you can tell people who are interested in bringing international brands from the United States to Israel or anywhere else in the world for that matter?
Yeah, I think it really is the same no matter where the brand's coming from. Mm-hmm. They need to come and do market research. They need to understand the demographics. They need to understand what adaptation might be needed. You know, for example, in food and beverage, there will be substantial changes.
Mm-hmm.
And they need to understand the business culture. And they need to figure out where which customers are going to want to come to their brand and be able to afford it.
Okay.
אז קודם כל, לעשות סקר שוק. מאוד מאוד חשוב להבין את הדמוגרפיה, ואחר כך, אם יש איזושהי אדפטציה או אדפטציות שצריכים לעשות, מה שאנחנו קוראים localization, וגם להבין את התרבות, הקולצ'ר של המדינה, להבין היטב אם אכן המותג מתאים לישראל.
בהחלט. אנחנו מדברים היום על התרחבות של חברות אמריקאיות שמגיעות לישראל ולהפך. סטיבן, אתה יכול להסביר קצת על השוק הזה, שוק הזכיינות בארצות הברית, הצורך שלהם להתרחב לחול, איפה זה פוגש את הישראלים?
אז בהחלט, אז בארצות הברית, בוא נגיד שתראה בעולם, דובר על סדר גודל של 7,000 רשתות בעולם, אוקיי? אז עכשיו רק מתוכם, כמעט חצי, 3,000, יושבים רק בארצות הברית.
כן.
אז 3,000 רשתות, אלה נתונים מאז סטטיסטיקות של 2020, מדובר על סדר גודל של 750 אלף זכיינים, וביחד הם למעשה מסיקים סדר גודל של 7.5 מיליון אנשים, שתבינו את הסדר גודל שזה...
תעשיית הזכיינות בעולם מעסיקה כמות עובדים כמעט כמו כל אוכלוסיית מדינת ישראל.
נכון מאוד, נכון מאוד. שבעצם התעשייה מגלגל 670 מיליארד דולר לשנה.
מיליארד.
מיליארד, כן. מיליארד. Mm-hmm. זאת אומרת, בוא נגיד שזכיינות בארצות הברית הוא דבר מאוד מאוד רציני, ולכן יש את הרגולציה, ויש את החוק הזכיינות. כן. ושם בוא נגיד שמישהו שרוצה לשקול, זה לא קל להיכנס ולהתחרות עם כזה כמות של, של מזקים, אבל זה באמת אוקיינוס הכחול. כן. אם מצליחים שם, אז לא
יודעים... אז דים... מצליחים בענק.
כן, אז כן. אני יכול סתם רק להגיד לכם שבעצם אנחנו לפני כמה שנים הגענו לאיזשהו רשת עם 1,600 סניפים, mm-hmm. ושאלנו אותם, אולי ישראל, אמרו לו, לא, עוד לא סיימנו את, את ארצות הברית, תן לנו לממש את עצמנו פה קודם כל.
אנחנו רק התחלנו. כן. אוקיי, okay. Maybe we will translate.
Yes, I was just explaining mm-hmm. basically the size of the market in the United States, approximately 3,000 franchisors, mm-hmm. How many people it employs, the power of franchising to the economy of the United States. So, and would you like to add anything to that?
Yes, I would like to
Please, Bill, I will ask you to talk straight to the mic because we cannot hear you well.
I would like to update your statistics a little bit.
Great.
The International Franchise Association believes we'll cross 800,000 franchisees this year.
Wow.
And if you take into account all the suppliers and the associated industries, mm-hmm. we represent just about 9.7 million employees. Cool. And okay. we generate, with all of that added up, we mm-hmm. generate almost $1 trillion a year in the economy of the United States when you add mm-hmm. it all together. So franchising is an extremely big part of the economy.
אז יש פה כמה עדכונים שאני, הסטטיסטיקות אמרתי שהם לפי 2020.
כן, הנה, תשים לב מה קורה בפחות משנתיים. בקצת יותר משנתיים.
ואגב, בתקופת הקורונה, תראה מה זה קורונה עשה לזה, שלמעשה המספרים החדשים מדובר, אני אמרתי, אז קרוב ל-800,000 זכיינים, קרוב ל-10 מיליון אנשים שהתעשייה משיג, וקרוב לטריליארד דולר, זה מגלגל.
וואו. וואו, וואו, וואו. זאת עשייה מטורפת מבחינת הסקיילים. מה שאומר, בתשובה לשאלתי אליך, שהשמיים עם הגבול, ויש באמת מקום עוד להכניס, מותגים איכותיים לישראל ולמדינות אחרות בעולם.
אז בדיוק זה עכשיו, יחד עם כל התחרות שיש לה... לאמריקאים בתוך ארצות הברית, אז הרבה מהם מחפשים גם מעבר לגבולות ארצות הברית, והם מחפשים להתרחב לחול. עכשיו בארץ, מתוך ה-300 ברנדים שיש פה, כמה הם מארצות הברית? לא מי יודע המון, יש פה הרבה מאוד מקום.
יש עוד מקום.
10, 15, עכשיו באירופה שאתה מסתובב, חצי מהברנדים הם מארצות הברית. אז יש פה... גם אולי אפשר להגיד אוקיינוס הכחול פה בארץ, לאלה שרוצים להביא עוד ברנדים לפה.
יש מקום, רק צריך לעשות את זה בזהירות ועם הייעוץ הנכון וכו' וכו'.
אכן.
אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחרי ההפסקה אנחנו נמשיך ונרחיב את השיח בינינו בעצם על הסיבה שוויליאם הגיע לכאן לארץ.
נכון.
שפו על הכתבה, תכף נדבר על זה מיד אחרי ההפסקה, סטיבן.
אוקיי.
אז... Would you like to add something?
Yes, I would. I'd like to talk a little bit about the U.S. because people get very excited about a very large market.
Mm-hmm. Sure.
The U.S. Department of Commerce says there are 16 separate economic regions in the United States, mm-hmm. all the way from Hawaii to New England. And that means it's a very diverse country. And so you'll see a brand, like a restaurant brand, Denny's, has 8 menus from Hawaii to Florida.
Wow.
Where they vary depending on the people and the taste. Mm-hmm. So if you're thinking of coming to the United States, you need to keep in mind that it's a very diverse place.
אז מה שביל אמר, לפני שאנחנו נצא להפסקה, and after this we're going for a break, so I'll just translate what you said. So ארצות הברית הוא מאוד diverse. מה המילה של diverse?
מגוונת.
מגוון, כן.
אז
כלומר לדניז, כדוגמה, אמנם שזה רשת אחד, יש להם 8
תפריט. שמונה תפריטים מהוואי לניו אינגלנד.
כן, הפי החך והאוכלוסייה השונה ממקום למקום, אז לכן מישהו ששוקל להגיע לארצות הברית, גם צריך שם לעשות את השיעורי בית ולהבין היטב מה הם, מה לעשות.
הוא גם ציין שארצות הברית מחולקת בעצם ל-16 חלקים.
נכון,
זאת אומרת, זה באמת בלתי נגמר. דייברסיטי זה, אני חושב שזה שונות. גיוון או שונות. אנחנו נבדוק את העניין הזה.
340 מיליון תושבים.
כן. וואו. אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד לאחר מכן נחזור, ובאמת נשוחח שוב על איך אתם עושים את זה, מה שיתוף הפעולה, ועל ההזדמנויות שקיימות היום. אנחנו הזכייניסטים, הפסקה קצרה וחוזרים.
בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
מתארח אצלנו כאן בזכייניסטים ויליאם ביל אדוארדס, הבעלים של חברת הייעוץ EGS, ואנחנו מבקשים מוויליאם שיסביר לנו על חברת הייעוץ שבבעלותו EGS.
So if you could just explain a little bit about the company EGS and what it stands for and what it is that EGS does and what it's all about.
Well, thank you very much for that. EGS was Edwards Global Services, Inc., was founded in 2001 after I had spent many years as a master franchisee overseas and a franchisor. I decided I wanted to help small U.S. franchise brands go global. Today, 21 years later, we work with international brands and we work with very large brands also. But our specialty is we provide a complete solution to a franchisor going global. First of all, market research, then development, finding licensees, and then helping with operations and audits later on. We've worked for food and beverage, fitness, retail, auto, property management, medical now, and home care. And we've worked with 40 brands to date in over 30 countries.
אוקיי, so אני אתחיל מהסוף. אז מתחיל מאיזשהו, אז הם מייצגים 40 מותגים ברחבי העולם.
כן, ויותר מ-30 מדינות.
כן, ו... הם בעצם, הוא התחיל עם לייצג חברות קטנות יותר שרצו לצאת מהגבולות של ארצות הברית, ועכשיו הם הגיעו למותגים הרבה יותר משמעותיים ורציניים.
כן.
ואנחנו תכף נדבר על חלק מהם.
הוא ציין את הנושאים, מזון ומשקעות, כן, medical
בעצם,
device.
הכל, לא הכל מזון, כן, כמו כן. ש... אז יש פה בעצם מניפה רחבה של הרבה מאוד...
כן, גם צריך לומר שהוא אמר את זה, גם אנחנו דיברנו לפני, אולי נוסיף עוד שתי מילים. קודם כל, החברה נפתחה בשנת 2001, זאת אומרת, 21 שנים הוא עשה באמת קפיצה דרך מדהימה, והוא גם היה בעצמו מזכה, זכיין מאסטר וזכיין משנה. וכל זאת אחרי שהוא היה מועסק בחברה מאוד גדולה על הרבה שנים ופתח מדינות.
נכון מאוד.
לא סתם, יש לו משפחה בינלאומית.
נכון.
אוקיי, וספציפית היום אנחנו מבקשים לדבר על שלושה מותגים שאתה מייצג, שחברת EGS מייצגת, אם תוכל לתת לנו הסבר על כל אחד מהמותגים, ככה כמה מילים.
So the three specific companies, that's the major reason that you're here today, three of which you represent, So let's just go through each one separately, and you'll explain them, and I'll give the translation one at a time of these three particular brands.
All right. Well, we'll start with one called Chili's. Chili's is a Texas and Mexican restaurant, and it is they have 1,600 restaurants in 32 countries. They focus on burgers, ribs, fajitas and margaritas. And nearby in the United Arab Emirates, they have 29 Chili's restaurants. It's one of the great brands there. And we're going to be entering the European Union later this year with our first restaurants in Italy. But we're also
in Milan, right?
In Milan, in Milan. So right now we're coming to Israel looking for a group that's already in the food and beverage sector that wants to take on a new brand.
אוקיי,
סטיבן. אז צ'יליז הוא בעצם מטקסס, עם תפריט מקסיקני. 1,600 סניפים, ש-400 מהם הם חוץ מארצות הברית, ב-30 מדינות. ובעצם התפריט, יש כמובן את הפטיג'ה, שהוא בעצם המקסיקני, הבי...
פאיטס, כן.
תגיד את זה?
פאיטס.
פאיטס. פייטס, אוקיי. ברגרס, בוגרים, כמובן, וריבס, סלעות.
כן, ומרגריטות.
מרגריטות.
Don't forget the margaritas.
אוקיי, I won't forget the margaritas.
World's best.
אוקיי, אז טוב, אני עוד מעט אתחיל לשיר במקסים מקסיקני. עכשיו, וגם חוץ לארצות הברית, אז יש להם הרבה פעילות בסין, ופה השכנים שלנו, השכנים החדשים, החברים שלנו, האיכות האמירויות, כן. שיש להם 29 סניפים מאוד מאוד מצליחים, ובאיכות האירופאים מתחילים במילאן, באיטליה, בקרוב.
כן. אוקיי.
So I've translated that. So what else can you tell us about Chili's, or do you want to move on to the
other? Well, we'll move on to the next one. And this is very different than Chili's. It's called Phoenix Salon Suites.
Phoenix Salon, Salon Suites. Suites. Mm-hmm.
It's actually a co-working brand for entrepreneurs who want to run their own business and have their own space, rental space, in the beauty sector and the lifestyle professional sector. Mm-hmm. It's a property management franchise. In other words, they build out the space, and the entrepreneurs rent space of their own on a monthly basis, and the franchisee manages the property. It's already open in the UK, about to open in Sweden, and it only takes one employee to run the entire mm-hmm. center, which is very good. Mm-hmm. And very often the franchisees come out of the food and beverage sector because they like the fact that it's a property management with only one employee.
אז המותג השני זה Phoenix Salon Suites, סלון כיופי, טיפולי יופי וווילנס. זה co-working, שזה סוג של, אם אני יכול להגיד, דומה ל-WeWork, איפה שבעצם...
מתחמי עבודה משותפים.
כן, כן.
משותפים.
משותפים, שבעצם מתחת הגג אחד, הרבה מאוד אנשי מקצוע בתחום של ווילנס, ציפורניים ושיער ומסאג'ים וכל הדברים היפים וכיפים mm-hmm. מתחת גג אחד, אבל הזכיין בעצם מתעסק בפרופרטי מנג'מנט, ניהול נכסים. למעשה הוא לוקח שטח יותר רציני, מחלק את זה, והוא דואג מתחת גג אחד את
לייצר את כל נותני השירותים האלה.
נכון מאוד. Mm-hmm. והוא גם ציין שהרבה מאוד אנשים, הזכיינים, שאוהבים את זה, הם דווקא היו בעסקי מזון.
כן, הגיעו מעולם מזון והשקעות.
נכון. והסיבה היחיד, זאת אומרת, העיקרי שהם אוהבים את זה, זה שבקושי אין...
יש עובד אחד.
נכון מאוד.
כדי להריץ את העסק.
אין צוותים משמעותיים.
אוקיי, סודק. הוא גם לא דיבר על העניין החיסכון בווייסט, ואין לך מלאי לנהל וכו' וכו'.
נכון מאוד.
זה גם יתרון. סטיבן, טיפה שמאלה.
Okay,
and what about the third one? Yeah.
All right. Well, the third one, we're going back to food, but this time we're going to a very different type of food, New Orleans food, Cajun food from Louisiana. Mm-hmm. It's a franchise from Louisiana called Walk-Ons, and it is very high-quality food with a sports theme. So it's not like a typical sports bar where you go to get wings and beer and look at sports. It's where you go to have the food, and there happens to be a sports theme behind it. And it's doing very, very well. They doubled the number of their restaurant locations during COVID,
wow.
which is very, very unique in the United States, and growing now into quite a few countries. So we're very excited about it because it's very often the owners of the restaurants, the franchisees, are pro sport professionals.
Mm-hmm.
So they love the brand because it's a sports brand. And then they bring in an operator to run the restaurants.
אז השלישי הוא אכן מניו אורלינס, מלואיזיאנה בניו אורלינס, נקרא Walk-Ons, וזה למעשה ספורטס בר, שזה בעצם מסעדות הגדולות האלה, יש הרבה מסכים, מסכי ספורטס, הרבה אוכל טוב, גם בר למיניהם, אבל דגש על האוכל, ולמעשה באים לצפות בספורט ונהנים מאוכל טוב, חברה טובה. הבעלים של הרשת הזה הם בדרך כלל הכוכבים של ספורט, אז כן. הם מתחברים.
או ספורטאים לשעבר, או...
כן, והם אחר כן. כך בעצם מגייסים את המפעילים,
כן.
אבל הם, בוא נגיד, פרזנטורים של המותגים.
אם אני מבין מה שהוא אמר, העניין הוא שם בחוויה. שהיא אחרת, זה לא רק לבוא ולצפות באיזשהו ספורט ולאכול כנפיים ולשתות בירה.
נכון מאוד.
זה חוויה שלמה יותר גדולה.
כן, ואני רוצה גם להדגיש ולשאול, והוא גם אמר ניתון מאוד מעניין, שלהפתעתנו בקוביד, בתקופת קוביד, הרשת...
הכפילה את עצמה.
הכפילה את עצמו, כן. כן. As I just want to ask you, I mean, so the differentiation between walk-ons and other sports bars,
it's the food. It's very much the food. The food is culinary designed.
Mm-hmm.
In fact, the chief culinary executive was previously the head of Cheesecake Factory worldwide. Okay. And so he came over because he loved the real. There's New Orleans Cajun food, and then there's New Orleans Cajun food. This is the real gourmet level. Mm-hmm. I grew up there, and to me, it's the real thing. And okay. So you go for the food, and it's like a family ambience, but it has sports in the background, and it has the local sports. It's not, you know, NFL from the U.S. It's the local team. It's the local sports team, mm-hmm. the local kids' soccer team that is done in graphics. It's beautifully done.
So now we understand the differences. I mean, the specific difference between
that and the others. Yeah.
It's the food.
It's the food. הנה, אומר.
אז הדגש של השוני פה, של הבידול פה, זה האוכל. האוכל לעומת מה שבדרך כלל, מקומות כאלה...
זאת חוויה קולינרית. נכון מאוד. הוא אפילו ציין את המילה גורמה, זאת אומרת, ברמות הגבוהות של המזון.
אכן, ולכן לעומת אחרים, שבעצם בדרך כלל זה פינגר פוד, כנפיים, וזה ממש לא.
כן, זה ארוחה של ממש.
כן.
סטיבן וביל. Now it's for you guys. האם תוכלו להסביר למאזינים שלנו על מערכת היחסים ביניכם? אתה, סטיבן, IFI עם EGS, איך לקוחות ישראלים יכולים ליצור קשר וכן הלאה?
So the question to both of us was, how do we know each other and how do we cooperate and what's our connection for the listeners? Mm-hmm.
And how can Israeli clients get in touch with you?
Well, let me tell you a little bit about why Stephen, okay? Over the decades, I've developed a network of people around the world that I trust. And currently, I have people on the ground in 27 countries that are under contracts and NDAs who we have vetted and we trust to be our representative and the representative of our brands. Mm-hmm. When that person represents us, they also represent the brand. So we're very careful. And in fact, one of the reasons we haven't done as much business in Israel in the past is we haven't found the Stephen until recently. And so we're very, we have people on the ground in the Americas, in Europe, Middle East, Far East, Asia Pacific. And now we have Stephen with a tremendous franchise background, international franchise mm-hmm. background.
In Israel, who
understands international brands mm-hmm. and what they have to do to come in properly. And that's important to us.
Okay, הוא מחלק את התשובה שלו לשני חלקים, הוא התחיל מלמה סטיבן.
אז אני אולי ברשותך לבקש ממך לתרגם את זה, כי אחרת אני אצטרך להיכנס מתחת השולחן פה.
Basically, מה שהוא אומר בצורה מאוד פשוטה, עד כה לא מצאנו את הפרטנר, את השותף האסטרטגי הנכון שאפשר לסמוך עליו, שמייצג אותנו, שמייצג למעשה את המותגים שאנחנו מייצגים. הוא נמצא בעצם פרוס עם שיתופי פעולה אסטרטגיים ב-27 מדינות ברחבי העולם,
כן.
כולל המזרח התיכון וכן הלאה, אבל בישראל עד כה לא היה לו מישהו כזה אחד שאפשר לסמוך עליו, ושתיים, בן אדם שהוא עם ניסיון בינלאומי, רלוונטי, מבין זכיינות בינלאומית, כמוך, סטיבן.
אז אני עכשיו אכנס.
אני תרגמתי אותו נכון, אני מקווה שתרגמתי אותו נכון, אבל אני הבנתי לגמרי מה הוא אומר.
אני רק יכול להוסיף ש...
Would you like to add something?
I would. And that is that I believe very deeply in the fact that you cannot come to a market with a company until you do market research. Mm-hmm. So in fact, we developed a process that we've trademarked called Global Assess, where before we bring a brand to a country, we do an analysis of that brand and ask a lot of questions of the Stephens of the world.
Yeah.
And so that was one of the most important things. We didn't want a broker. We wanted someone who understood how to make brands work and whether they would fit or not, or mm-hmm. whether the brand should even try to come here. So that was one of the main reasons. And Stephen's been doing that for us, been doing that. We're actually looking at some additional brands that he's been doing market research on. If a brand won't do market research first, then a licensee in the country should not do business with him.
אז
זה חשוב התוספת הזאת, בוא תן כמה מילים על זה.
כן, אז קודם כל אני רוצה רק להגיד על הבחירה, בוא נגיד, זה לא היה מסע ומתם, אבל אכן הייתי צריך לחתום על NDA, הסכמי סודיות, והם לוקחים את זה, זה חברה מאוד מאוד רציני, זה לא, ואגב, בבחינתי זה פריבילגיה שבחרו בי להיות הנציג שלהם פה בארץ. עכשיו, למעשה, מה שביל הוסיף אחר כך זה הצורך לעשות את הסקר שוק, שזה דבר הכרחי כתנאי, ומה שהוא טוען זה שאי אפשר לעשות סקר שוק בלב השעה אני עושה את זה מרחוק, וזה לא דבר שברוקר יכול לעשות את זה, זה בן אדם שבעצם צריך להבין אם אכן יש התכנות והצדקה לברנד להגיע. ואני גם יכול להגיד שהיה לי...
זאת אומרת שאתה בעצם בנתונים שאתה מספק, באנליזות שאתה מבצע, אתה שותף מלא לתהליך הזה של איזה ברנדים יגיעו לכאן.
ולא רק זה, היה לי מצבים שלא פעם אחד אמרתי והמלצתי לברנדים מסוימים לא לבוא. לא לבוא בגלל שזה פשוט לא היה רלוונטי.
אוקיי. Let's continue. It was the first part of your answer, right? No, there is a second part or?
Oh, I don't think so. No? I think okay. That was it.
All right. So, אנחנו חוזרים רגע, סטיבן, ברשותך, למה שחברות ישראליות צריכות לדעת על בעצם להפוך אותן בעצם לבעלי רישיון של מותג בינלאומי. אולי תיתן כמה טיפים, אם אתה יכול, על איך אפשר להצליח בסיטואציה הזאת, ותתמקד גם בחשיבות של, של להבין את הדרך שבה הזכיינות בארצות הברית עובדת, קצת על ההבדל אולי בין ארצות הברית למדינות אחרות, ואחרי זה אנחנו גם נגיע לדבר על מה קורה כשיש ואין חקיקה, כי זה מתחבר לדברים.
נטי שזה, החקיקה עומד, אמנם שהוא עומד קצת מאחורה של התשובה, אבל הוא חלק אינטגרלי של ההבדלים.
נכון.
אז למשל, בארצות הברית יש מה שנקרא FTD, Franchise Disclosure Document, שיש בעצם גילוי נאות. הגילוי נאות שבעצם אומר שהמזקים רגילים, הם לא צריכים לשכנע אותם למה הם צריכים לעשות גילוי נאות. וכשאני אומר גילוי נאות, זה אומר באמת לגלות את כל הדברים שאולי בדרך כלל חברות לא היו רוצים לספר עליהם.
כן, זה ספר שלם של 21 פרקים עם כל המידע שזכיין צריך לקבל, לפני שהוא מקבל החלטה אם ללכת או לא ללכת לעסקה הזאת.
נכון מאוד. אז אותו זכיין מאסטר או מישהו שרוצה לייצג, בכל זאת, אני למשל עבדתי עם שתי חברות, שלמרות שפה לא היה את הצורך לגילוי נאות הזאת, הם בכל זאת דרשו מהזכיינים לעבור על זה ולהבין עם מה ש... ועבדו על פי אותו חוקים של ארצות הברית, למרות שפה לא היה את הדרישה הזאת. אז זאת אומרת, כל ה-state of mind של איך לעבוד, וכמובן ספרי נהלים, ברגע שמחליטים להיכנס לזה, אין לנסות להמציא את הגלגל מחדש.
כן.
זאת אומרת שנותנים לכם אפילו זמן לחשוב על זה, בלי לחץ,
כן.
להחליט טוב טוב, האם זה מתאים או לא.
כן, יש תקופה שלמה, דיברנו על זה גם בתכניות הקודמות, של, שאפשר לגעת, שאפשר להיות בקשר, שאסור להיות בקשר.
So I just wanted to update Bill on what we were talking about. So the basic differences between doing business in Israel with an Israeli brand or doing business in Israel with an American brand. And what I explained is that in America, because of the law, the franchise law, there's the FDD, the Franchise Disclosure Document. And even though for many brands, they're going to work in countries that don't have a law and don't demand the need for the FDD, they still work based on the FDD, and the Israeli entrepreneur needs to come to terms with the fact that law or no law, they're still going to work within an American system.
Well, of course, franchising is a system. And my experience over the years is very simple. If you follow the system, you make money. If you don't follow the system, you don't make money. And
simple.
So if you're going to be a licensee of a foreign brand, wherever it's coming from, first of all, make sure they have a good system. Make sure they have a good track record in their home country of making money for their franchisees. But then you need to follow that system. Now, there is adaptation in every market, but that adaptation doesn't change the brand.
Yeah.
It changes the things that need to be adapted in order
for it to work. The adjustments.
Localization, but not changing the brand.
Mm-hmm.
Okay. So, ובעצם ביל המשיך והדגיש את הנקודה של החשיבות של להתמקד או איך אומר להתעמק בה?
להעמיק.
This is the blind leading the blind. He's helping me with the Hebrew. So, but okay. אז באמת לעמוד על פי הקריטריונים ו-to follow the system. אבל יש לי שאלה.
לעקוב אחרי מה שהרשת מתווה כשיטה. הוא אמר עוד מילה אחת ואז תשאל אותי. לעקוב אחרי זה, זה לא מספיק, אבל לפני זה תעשו את המחקר שלכם, לראות שבאמת הם מרוויחים כסף, אותה רשת שבאה למכור את המותג שלנו.
תבדוק את הרשת.
כן.
תבדוק את הרשת, שהוא אכן יודע לעזור לזכיינים שלהם לעשות כסף.
כן, בהחלט.
אבל יש לי שאלה אליך, אתה פה, מה שנקרא באמריקה, אתה יודע מה קוראים לה?
The Legal Eagle.
The Legal Eagles. אז יש לי שאלה ל-Legal Eagle שלנו, אז תתן איזה מילה, בעצם המשמעות של להביא ברנד מחול לפה, פקינת ההיבט המשפטית.
קודם כל, אנחנו מדברים על השלב, אחרי שכבר החלטנו, ואנחנו עושים את ההתקשרות העסקית המשפטית. יש בנושא הזה, המשפטי, לא מעט אספקטים שצריך לבחון אותם. אני כמובן מציין רק חלק מהם, כי באמת זאת עסקה שיכולה להיות מסוכנת, היא בהחלט, בהחלט מורכבת. וקודם כל, הבסיס של הבסיס זה תתייעצו עם עורך דין שיש לו ניסיון בתחום הזה. זה נכון לכל תחום. בכותרת צריך לומר כמה דברים. קודם כל, שחשוב ליזם, זה שמייבא את אותו מותג, לדעת שהוא יכול להגן בצורה הטובה ביותר, והרשת, המותג הבינלאומי, יודע להגן בצורה הטובה ביותר על הזכויות שלו, גם מבחינת הקניין הרוחני. אבל אני מדבר איתך שההסכם כולו צריך להגן, כמובן, גם ברמה העסקית, המסחרית, על ההסכמות בין הצדדים וכן הלאה. אגב, צריך לומר שבצד השני תמיד יושב עורך דין, יועץ משפטי, שיודע את העבודה, שמציג לך את החוזה, שאתה הולך לנהל איתו מסע ומתן, ולכן בעניין הזה צריך באמת ייצוג מתאים. אגב, לאחרונה אנחנו במשרד התחלנו לייבא איזשהו מותג, של מותג בינלאומי מאוד מאוד חזק, ואחד הדברים הבסיסיים שהכנסנו להסכם, זאת בלעדיות. זה שלא ייכנסו לנו בהמשך בין הגלגלים, מה שנקרא, שמישהו אחר יביא את אותו מותג ויהפוך להיות המתחרה שלנו. במקרה הזה זה בישראל, אבל זה יהפוך להיות גלובלי. עוד אספקט מאוד חשוב שאנחנו בודקים, זה מה היכולת של הרשת להגן או לשאת, מה שנקרא, בהגנה המשפטית, אם וכאשר תהיה סיטואציה של חיקוי, של העתקות וכן הלאה, זה גם עניין סופר חשוב. אני אגיד עוד כמה נקודות ככה שאנחנו שמים לב אליהן. אתה רוצה רגע לתרגם את זה?
Just by the way, I want to translate everything, but I asked Adir, as our legal eagle, to give a few tips on checking the agreement and certain things like that. So I want, we're running out of time, so I'll explain, but that's what we're talking about now.
אז אני אגיד עוד כמה נקודות, ממש בנקודות על העניין הזה. דיברנו על סימני מסחר, בוא נדבר רגע על טריטוריה. מה הטריטוריה שבה אנחנו מורשים לנהל את הביזנס? מה עם המועדים כמובן של ההסכם? מהות העסקה עצמה? האם הרשת נותנת את כל הספורט? את השיטה המלאה, את התמיכה, את הסיוע בהקמת הנקודות הראשונות, או לפחות הראשונה, מה מבחינת היכולת להפעיל את העסק אחר כך בשוטף, אל מי אני פונה, מי האבא והאימא שלי, אפופו,
נכון.
הייתה לנו שיחה על העניין הזה גם, וכמובן לחלוק ביחד עם הזכיין את כל האסט שיש לה, של הרשת הזאת. פרסומים, כן. המידע, הידע שמצטבר.
כמה משאירים אצלך וכמה הקשר. משאירים מעבירים הלאה.
בהחלט, זו נקודה סופר חשובה, טוב שאתה מציין אותה. אגב, רשומה לי פה בהמשך, אבל נושא של עלויות וכמה אנחנו, כמה הרשת דורשת לשלם. בקיצור, הרבה מאוד סעיפים. יש, זה חתיכת הסכם לעבור
ויש ונייצר. עוד נקודה שאיפה, כן. אם יהיה מחלוקת, איפה, באיזה מדינה?
נכון.
יהיה
מה יהיה הפורום המשפטי שבו בעצם נדון הסכסוך? זה נקודה נוספת. יש עוד הרבה נקודות, כן?
כן,
אנחנו מדברים על הסכמים בכל זאת אבי קרס.
כן.
אולי תיתן תרגום של מילה שתיים, אנחנו ממש
okay.
כבר בזמנים האחרונים. כן.
We were just going through the different points that Adir as a legal person would make sure that the master franchisee or the licensee would ensure is taken care of in the agreements.
כן.
So territory, where should there be a conflict, in which country would be the legal system, etc. So yeah, there's a lot to cover and yep.
Yeah,
but the most important thing is to take advice from a legal professional, a lawyer.
בהחלט. בוא נתקדם. לביל, שאלה, האם תוכל לספר לנו סיפור על אחת החוויות המעניינות שלך בקריירה השירה שלך.
So the question is if you can just give us a story, something that is really funny and interesting about something that is worth remembering in your career.
Well, one of the things that came to mind was in 1990, I acquired the rights to an American business service franchise to go into China. I had lived in China 3 years before that, but it was very early days in China, and this was a business service franchise that was digital-based. There was no such thing as digital in China, and in fact, we had the first digital printing machine in ever in China. And we decided we were going to open in places that never had business services to begin with. And it was one of the most interesting experiences in my life because we had to literally educate a population on why they needed the services because they didn't even have any. And we found out that we were actually the recipient of Chinese venture capital money in 1990, which was very early. And those were interesting times.
אז בוא נספר איזה סיפור שהוא ייצג ולקח לסין חברה בתחום הדפוס, שירותים.
כן.
והציוד היה מאוד דיגיטלי, וזה היה דבר מאוד זר באותו עת.
באותה עת, כן.
באותו עת. והוא מצא את עצמו שעזוב לחנך את הסינים על איך לעבוד עם המחשור, אלא קודם כל להבין...
להיכנס.
כן, לא, קודם כל להבין מה השירותים הבסיסים שהם בעצם נתנו. אז yes, it's a funny story.
I think it was an example of we should not have been able to do it, but we didn't know it, so we went ahead and did it.
So, כן,
לא היה לנו שמץ של מושג, אבל עשינו זה.
כן, כאילו שאלו את עצמם למה עושים את זה, אבל אם עשו את זה, אז עשו את זה.
It's called being an entrepreneur.
Yes. אוקיי, אנחנו הגענו, ממש יש לנו 5 דקות אחרונות, הגענו לחלק שאנחנו מבקשים מהאורחים שלנו לחלוק טיפים עם קהילת הזכיינות.
אבל לפני זה, אני רק רוצה להדגיש על השלוש ברנדים האלה.
קדימה, לך.
שאם מישהו ששומע מעניין, וגם היה כתבה אתמול על שלושת הברנדים בגלובס.
כתבה מעולה בגלובס, כל הכבוד, באמת, עבודה נהדרת.
נכון, כן. אז קודם כל תודה לגלובס, ועל שלושת הברנדים, ולמישהו שמעוניין להיפגש עם ביל בימים אלה, הוא פה עד יום, עד יום שישי, במחר ומחרתיים אנחנו עושים גישות, אז ליצור איתי קשר ישיר,
כן,
הטלפון שלי,
תזכיר את המספר, כן.
כן, הטלפון שלי פתוח ב-054-327-658, תתקשרו אליי, סטיבן, כן. אני רוצה להיפגש עם ביל, ואני אדאג לכך.
בהחלט, ונגיד אולי מילה טובה לעירית נחמני, ש... בזכותה הצלחת לחדור שם לגלובס ועשתה עבודה נהדרת, וגלובס כל הכבוד. בקיצור, ממשיכים הלאה, טיפים קצרים קצרצרים לקהילה של הזכיינים, כי אנחנו ממש running out of time. טיפ לקהילת הזכיינים.
So first of all, I called on all those that are interested in meeting with you to discuss those three brands to give me a call, and I just gave my number, and just in the short time we have left, we need a short tip of from your experience, a one tip to the franchisee and one tip to the franchisor.
Very simple. If you're the franchisee, follow the system that you invested in. And if you're the franchisor, invest in training and support for your franchisees.
Simple.
Very simple.
אם אתה הזכיין, תעקוב אחרי הסיסטם, תעקוב אחרי השיטה,
it's
not a magic. זה לא קסם, הוא אומר. זה מאוד מאוד פשוט. תעקוב אחרי השיטה, ואם אתה בצד של המזכה,
תשקיע בהדרכות.
בדיוק.
ומה עוד?
תמיכה.
ותמיכה.
תמיכה והדרכות.
הדרכות וסופורט, תדאג לזכיינים שלכם יצליחו, ואכן אתם תצליחו אתם.
בהחלט. שאלה לשניכם, מה אתם חושבים על המזרח התיכון החדש? הסכמי אברהם, הוא קצת דיבר על איחוד האמירויות קודם.
אני יודע מה אני אגיד, אני אשאל אותו. אז כן. Last word on what you think of what's going on in the new Middle East and the Abraham Accords.
Well, this is very personal to me because I started my international career in 1974 in the Middle East. And if you had told me 2 years ago that we could have Abraham's Accord, I would have never believed it. And yet I see today the business going back and forth between the Emirates and other countries and here. And then last week, the meeting of the heads of state from the Middle East here in Israel. I think it's astounding, and I'm very encouraged by it. For example, with Chili's, the new licensee for Israel will have the opportunity to train in certified restaurants right next door
in Dubai.
In Dubai.
Wow. This is
earth-shattering.
Maybe you will translate because we have 1 minute.
אוקיי, אז ביל אמר שמאז שהוא התחיל את הקריירה הבינלאומי, מאז 1974,
במזרח התיכון,
והוא אכן התחיל גם לטייל פה, והוא ראה את הצד השני, לא אמין שיכול להיות כאלה הסכמים, שזה יכול לקרות, וששבוע שעבר היו נציגים מכל האזור פה, אצלנו בארץ, שזה פשוט דבר מדהים.
והוא מציין שלגבי צ'יליז, שהמתלמד,
נכון.
לא צריך לנסוע לארצות הברית בשביל להתלמד,
יכול ללכת לדובאי.
יכול לנסוע לדובאי, 5 שעות טיסה או משהו בסגנון.
מי היה מאמין? זה לא יאמן, באמת.
The new world.
כן, העולם החדש לגמרי. אנחנו מסכמים את התוכנית. קודם כל, תודה רבה. Thank you very much, William.
It's a pleasure to be here.
It was a pleasure for us. Thank you very much. סטיבן, תודה רבה רבה. התוכנית שלנו הייתה מיועדת כל אלה שרוצים לייבא מותגים בינלאומיים, ובעיקר מארצות הברית כאן לישראל, או להוציא את המותג המצליח שלהם הישראלי לארצות הברית. היה איתנו ויליאם ביל אדוארדס, שהוא הבעלים של חברת הייעוץ EGS, כמובן סטיבן וולפסון, הבעלים של ה-IFI. אנחנו רוצים להזכיר לכם, כמובן, שאם אתם רוצים לקדם פגישות עם ויליאם, בימים הקרובים ליצור קשר עם סטיבן בטלפון הנייד שלו, ושוב להגיד לכם תודה רבה, אנחנו הזכייניסטים, אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא. שוב תודה, הרבה הרבה תודה, וכל טוב. אני זוכר אותה, אני זוכר אותה קונה שם סולת, והיא נקנה לי להסיק לה את הקרמבו, גם ביקשה ממני בקבוקים של טמבו. אני זוכר אותה, אני זוכר אותה מהמכולת, אני זוכר אותה, אני זוכר אותה קונה שם סולת, אני זוכר אותה קונה שם לחם קימה, אני זוכר אותה מזמן מכיתה קימה, קימה Give me the money and I'll give you my heart תעבור בכביש ותעזור למכולת קולט גלי צהל וקולט עלייה מרוסיה פרש מריה וואו אני זוכר אותה אני זוכר אותה מהמכולת אני זוכר אותה היה לה פרח מותר נגולת והיא אמרה שהיא אוהבת מנדלין וגם אוכלת הקליפות של למנטינות טינות גינות שמנת ותנחם מה זה אין לך כסף אז לך הביתה מה היית עושה אם נולדת שנה לפני שימציאו את המכולת עולה תרנגולת והולכת למכולת וקונה שם תרנגולת זוכר אותה אני זוכר אותה מהמכולת אני זוכר אותה אני זוכר אותה קונה שם סולת אני זוכר אותה קונה שם לחם קימה אני זוכר אותה מזמן מכיתה גימה גם אני אגיד ממהר תעבור את הכביש ותחזור למכולת קולט גלי צהל וקולט עלייה מרוסיה פרש מריהו וואו
רדיו סול סיוע